סטודנטים בינינו שמאזינים, ב-13 ליוני, יום רביעי, יתקיים יריד התעסוקה השנתי של החוג ללימודי אסיה, Road to Asia. ליריד יגיעו חברות וארגונים מכל התחומים, טכנולוגיה, ממשלתית, תיירות, ייעוץ, קוסמטיקה ועוד. היריד בא לחשוף אתכם לשוק האסייתי ולהזדמנויות תעסוקה אמיתיות ולא רק לדבר. כנסו לפייסבוק Road to Asia ונתראה באוניברסיטה העברית ב-13 ליוני.
שלום לכולם, ברוכים הבאים למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון על יחסי ישראל-אסיה. אנחנו משדרים אליכם מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטה העברית. איתי היום דוקטור אלון לבקוביץ.
נעים מאוד.
תודה רבה שהגעת אלינו.
בשמחה, הגעתי מהכנס, אז כך שיש באוניברסיטה העברית. מיום שני יש כנסים על אסיה. ביום שני היה כנס על התפוצה הקוראנית. יום שלישי היה כנס על ספרות ופנטזיה בקוריאה. ורביעי חמישי יש לנו כנס הדו-שנתי על לימודי אסיה, כנס מאוד מרשים, מאות חוקרים ומרצים מרחבי העולם ומארצנו באים לשמוע לדבר על אסיה משושלת הראשונה עד ימינו אנו.
אז זה המקום להיות למישהו שמתעניין באסיה ורוצה לדעת יותר.
אכן, הכנס הזה הוא כנס חשוב, ממליץ למי שפספס לבדוק מתי הכנס הבא בעוד שנתיים, איפה הוא יערך, כי הכנס הזה מאפשר לפגוש אנשים, לא תצטרכו לנסוע לחוץ לארץ, תבואו פשוט לארץ ותראו שתפגשו את החוקרים החשובים בנושא.
אז אנחנו הולכים לדבר היום על קוריאה.
יאללה.
קוריאה הרבה בחדשות, יש המון בלגן, שומעים כל מיני דברים, בוא אנחנו רוצים אם תוכל לעשות לנו קצת סדר, בוא נתחיל מההתחלה לפני האקטואליה.
אוקיי, כשמדברים על קוריאה, השאלה היא מה אתה מגדיר קוריאה. כשמדברים על קוריאה, אז אנחנו מדברים, אם נתחיל מההתחלה, לא מאז הקמתה של קוריאה, קוריאה הייתה ממלכה, היו מספר ממלכות, אבל בשלב האחרון הייתה ממלכה אחת עד 1910, ומ-1910 עד 1945, קוריאה הייתה תחת כיבוש יפני, שבמידה רבה משפיע עד היום על יחסים של קוריאה עם יפן. אבל זה נשים בצד לרגע, כשנדבר על עסקים בהמשך. מ-1945, קוריאה אמורה להיות מדינה אחת, אבל בסוף מה שקרה, פוליטיקה פנימית, מלחמה קרה, וב-1948 מוקמות שתי מדינות, הרפובליקה של קוריאה בדרום, והרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, שזו קוריאה הצפונית בצפון, איננה עממית, איננה דמוקרטית, אבל זה לא חשוב, כי המנהיג אומר מה שצריך להיות. 1950 עד 1953 יש לנו מלחמת קוריאה, שהצפון קוריאנים אומרים שזו מלחמת הגנה, שתקפו אותם, ולכן הם ניצחו. הדרום קוריאנים טוענים להגנתם, שהצפון קוריאנים תקפו. 3 שנים נלחמו, כמה מיליוני אנשים נהרגו, הכלכלה נהרסה, בנו מחדש, ואם אנחנו בבית ספר למנהל עסקים, עד אמצע שנות ה-60, כלכלתה של קוריאה הצפונית הייתה חזקה יותר מקוריאה הדרומית. משנות ה-60, נשיא קוריאה הדרומית, פאק צ'ונגי, נותן לוחץ את דוושת הגז, ומתחיל לבנות את המעצמה הכלכלית הדרום-קוריאנית, שמגיעה לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על התוצר העולמי הגולמי לאדם של קוריאה הצפונית, כיום יש לנו בין 1,500 ל-1,800 דולר לאדם, ובדרום הוא מעל 35 אלף דולר, זאת אומרת יש לנו פערים אדירים. נקודה חשובה נוספת זה האוכלוסייה. בצפון יש לנו כ-25 מיליון צפון קוראנים, ובדרום כ-50-51 מיליון. זה חשוב, אם מדברים, נדבר בהמשך אולי על הייחוד, מה המשמעויות, לדוגמה, למול הייחוד הגרמני. בצפון יש לנו משפחה אחת, משפחת קים, קים אל סונג, הסבא מקים, אחריו את קוריאה הצפונית, אחריו מגיע בנו, קים ג'ונג איל, ומאז 2011 יש לנו את קים ג'ונג און, המנהיג הצעיר, שהביא את קוריאה הצפונית להישגי הגרעינים והבליסטיים. הוא נתן את הגז, לחץ על הדוושה בפול גז, והביא לכך שקוריאה הגיעה בסוף שנת 2017 לשיא הבליסטי, שזה יכולת לשגר טיל בין יבשתי, ICBM, טיל בין יבשתי שיכול להגיע לאדמת ארצות הברית. על פי הצפון קוראנים יש להם את היכולת הגרעינית הזו שראש נפץ גרעיני. המערב קצת מזלזל, אבל הצפון קוראנים בכל פעם שזלזלו בהם, הם דאגו להוכיח שיש טעות. אז אנחנו חזרנו למצב שבו ברגע שהצפון קוראנים מאיימים, יש לנו פוטנציאל של משא ומתן, נדבר על אולימפיאדת החורף בהמשך, אז יא, בוא נתחיל.
וואו, אוקיי. אז כולם מאופסים עכשיו ואנחנו יכולים להתחיל. מה קורה עכשיו בצפון קוריאה? מה, באיזה מצב הם נמצאים?
אוקיי. מה שקורה עכשיו בקוריאה הצפונית, יש על זה חילוקי דעות, וזה מעלה את השאלה, האם האמריקאים הצליחו במשימה? זאת אומרת, ממשל טראמפ עלה ואמר, תשמעו חברים, ניסינו את כל הטריקים עד עכשיו, אני רוצה לעשות מערכת כללים שונה, ובעיקר הפעלת לחץ כלכלי על קוריאה הצפונית. יש ויכוח עד כמה הכלכלה הצפון קוריאנית סובלת מהסנקציות. כי אם אנחנו מסתכלים לדוגמה, אחת משותפות הסחר החשובות של קוריאה הצפונית הייתה קוריאה הדרומית. זאת אומרת, למרות העוינות בין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית, קוריאה הדרומית הייתה שותפת סחר חשובה שלה, שותפת הסחר מספר אחת היא סין, אבל אם מדברים על כלכלה, מדל עסקים וקידום שלום, אחד היוזמות לקדם את השלום בין קוריאה הצפונית לדרומית היה מה שמוגדר בספרות כתיאוריות מדינת הסחר, או במילים פשוטות, אני יוצר תמריצים כלכליים חיוביים לצד השני, ועל ידי כך אני יוצר תמריצים שליליים לפתוח במלחמה. זה בא לידי ביטוי בצורה שהדרום קוריאנים בנו בקוריאה הצפונית אזור סחר. הקמת מפעלים, עבדו שם בשיא, זה נקרא באזור פרויקט קסונג, באזור התעשייה הזה עבדו כמעט 100,000 צפון קוריאנים. מטרה הייתה, אנחנו נבנה את הפרויקט, הצפון קוריאנים יעבדו, הצפון קוריאנים ירוויחו כסף מזה, ואז לא להם תמריץ לעשות פרובוקציות צבאיות. ואם זה יצליח, נבנה אזור תעשייה נוסף בקוריאה הצפונית, ואז נצליח ליצור תהליך של שיקום אינקרמנטלי של קוריאה הצפונית, ועל ידי כך, אם בעתיד יהיה איחוד, אנחנו נוכל למנוע את המצב הזה של עלויות גדולות. הצפון קוריאנים בחרו בדרך אחרת, המשיכו בפיתוח הגרעין והטילים שלהם, ואז הפארק, בגלל פוליטיקות פנימיות, נסגר, ואין יותר דרום קוראנים בפארק.
אז כרגע אין יוזמה כזאת בשטח?
אין יוזמה כזאת בשטח. מי שננסה להיכנס לתוך הפארק זה הסינים והרוסים. הנשיא הנוכחי, מון ג'אין, מנסה לקדם את פתיחת הפארק והפעלתו מחדש ולקדם את הסחר. הבעיה היא שהאמריקאים, במיוחד תחת משאל טראמפ, אמר, אני, בניגוד לקודמיי, למרות שאובמה הפעיל סנקציות קשות על הצפון קוראנים, טראמפ מפעיל את הלחץ, מעלה את הלחץ הכלכלי, ויש טענה שהמחיר הזה גובה, מחיר כלכלי גבוה מאוד מהמשק הצפון קוראני, ולכן קים ג'ונג און, מנהיג קוריאה הצפונית, מוכן לעבור למסע מתן. לעבור למסע מתן, כי הוא אומר, אני צריך עכשיו, הגעתי, מימשתי את היד שלי, של יכולת לפתח נשק גרעיני, עם טיל ארוך טווח, עם ראש נפץ גרעיני שיכול להגיע לארצות הברית, לאיים עליה, וברגע שהוא הוכיח שיש לו, פתאום אמריקאים התעוררו, אמרו, עכשיו זה משחק אחר.
מה טווחי זמן? מתי הם התעוררו?
זאת אומרת, ברגע שהוא התחיל לאיים על גואם באופן, הם תמיד היו מוטרדים מהצפון קוראנים, אבל הם אמרו, כל עוד הוא יורה על השכונה, זאת אומרת, יש כוחות אמריקאים בדרום קוריאה, יש כוחות אמריקאים ביפן, ויש כוחות אמריקאים בגואם. כל עוד הוא יורה שם על השכונה, גואם קצת, כי זה שטח אמריקאי, אז אמריקאים קצת יותר רגישים, אבל זה לא, היה פה עליית מדרגה. ברגע שהאמריקאים הבינו שיש לו טיל בין יבשתי, עכשיו, שיכול להגיע לאדמת ארצות הברית, פה האמריקאים אמרו, יש פה משחק שונה, ואנחנו צריכים לחשוב בצורה אחרת. אבל למרות זאת, אם אתה בודק את כמה טילים יש לצפון קוריאנים, אין להם הרבה, זאת אומרת, טילים בין יבשתיים אין להם הרבה. אז יש פה מה שנקרא העצמת איום. מי שמסייע לצפון קוריאנים בהדרת האיום זה האמריקאים. זאת אומרת, האמריקאים פה אומרים, וואי, יש לנו פה איום צפון קוריאני שיכול להרוס אותנו.
רגע, מדינות אחרות לא מאוימות, יפן לא מאוימת.
נכון, אבל זה מעלה שאלה אחרת, מכיוון שהיפנים אומרים, למה האמריקאים פתאום בלחץ כשיש להם טיל שיכול להגיע לארצות הברית. כי אז נשאלת השאלה, מה שאריק שרון אמר.
מה אנחנו לא טובים?
כן, נכון, מה אנחנו לא טובים? זאת אומרת, דין, היישובים ברצועה כדין תל אביב, שרחתי את השם של היישוב ברצועת עזה, ואם אתה רואה, כל עוד, זאת אומרת, תסתכל מה שהיה במשך שנים, כל עוד ירו על היישובים בעוטף עזה, לא נורא. ברגע שירו, ברגע שסבגו, הם רגילים מזה, אבל ברגע שירו על תל אביב, פתאום כללי המשחק השתנו. עכשיו, גם בקוריאה הדרומית, אבל בעיקר ביפן, אמרו, אם אתם אומרים שרק כאשר יורים על ארצות הברית, אז אתם בלחץ, זה מעלה את השאלה האם הבריטים, ארצות הברית היא יציבה. זאת אומרת, מה יקרה אם יבוא קים ג'ונג און, אם המשבר מחריף, והוא יגיד, תשמעו חברים, אם האמריקאים לא רוצים את הכוחות שלהם, אני יורה על לוס אנג'לס. ואז נשאלת השאלה, האם דין סאול או דין טוקיו כדין לוס אנג'לס? ואז האם האמריקאים יהיו מוכנים לסכן את זה? עכשיו, הפער הצבאי, העוצמה הצבאית של ארה״ב לעומת קוריאה הצפונית הוא אדיר, זאת אומרת, הצפון קוריאנים הם מאיימים,
אבל
הם...
זה לא המשוואה...
כן, כן, זה לא המשוואה, כן. אין פה יחס, אבל יש פה סימבוליקה, כי אם אתם מסתכל, לסינים יש, למדינות נוספות יש נשק גרעיני עם טילים ארוכי טווח.
כן, אבל הם לא צועקים ומשתוללים.
בסדר, אז יש מי שיטען שאולי האמריקאים משתמשים בצפון קוריאנים כתירוץ למול הסינים, למול האיום הסיני.
אוקיי, אז בוא באמת, בוא ניכנס לזה. הריבוע הזה של צפון קוריאה, ארצות הברית, סין, דרום קוריאה. עכשיו היה את הפסגה הזאת שקים ג'ונג און הגיע, פגש את נשיא דרום קוריאה. תגיד, תספר לנו קצת על זה, מה קרה, מה הפייק ניוז, מה הריבוע.
לפני זה אני רוצה, כלכלה זה חשוב. אמרת צפון קוריאה, דרום קוריאה, ארצות הברית, סין. לפני כשנה פלוס, הדרום קוראנים, האמריקאים אפילו לחץ על הדרום קוראנים להציב מערכת הגנה נגד טילים על אדמת קוריאה הדרומית.
יש להם גם כיפת ברזל?
ניסינו למכור לנו כיפת ברזל, הדרום קוראנים לא רצו, למרות שאם אתה מסתכל, מבחינת הדרום קוראנים, האיום המרכזי שלהם זה לא הטילים הצפון קוראנים, החשש המרכזי שלהם זה מהארטילריה שנמצאת על הגבול בין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית.
טוב, זה פרק הבא.
כן, זה פרק הבא, בסדר. בסדר, אז אם נחזור רק לכסף, הסינים אמרו לדרום קוריאנים, תשמעו חברים, אנחנו לא רוצים שתציבו את המערכת הגנה נגד טילים האמריקאית, כי אמנם זה נגד קוריאה הצפונית, אבל המערכת רדאר רואה דברים שאנחנו לא רוצים שהם יעיקו. והדרום קוריאנים, מה שנקרא, היו בין הפטיש לסדן, כי סין היא שותפת הסחר מספר אחד, בעבר הייתה ארצות הברית. משנות ה-90, הסינים הפכו להיות שותפי סחר, ואז הדילמה הייתה מה אתה לוקח, ואתה נכנע לסינים או נכנע לאמריקאים, וכל צד הפעיל לחץ. בסוף הדרום קוריאנים החליטו להציב את המערכת, ואז הסינים עשו דבר פשוט, התנהגו יפה, והפעילו סנקציות עקיפות, נתנו הוראה שאין אישור לטיולים מאורגנים סינים להגיע לקוריאה הדרומית. זה נשמע שולי, אבל... 2017 היו כ-17 מיליון תיירים זרים בקוריאה הדרומית. מתוכם 8 מיליון סינים. 8 מיליון סינים, סינים בממוצע מוציא, בעיקר באים מקניות, מוציא כ-3,000 דולר לאדם. זאת אומרת, קניות פלוס ההשקעות הנוספות, המשק הדרום קוריאני הפסיד כמיליארד דולר לחודש. והסינים גם אפילו לחץ על חברות קוריאניות בסין. אז פה דילמה של למי אתה מקשיב, לסינים או לאמריקאים. עכשיו הדרום קוריאנים מנסים טיפה להקטין את הלחץ, אז הם תמיד נמצאים באמצע.
אבל הם חיים על התווך הזה, זאת אומרת, מצד אחד סיני בחצר האחורית שלהם, מצד שני ארצות הברית שותפה אסטרטגית, הם תמיד במתח כזה, לא?
נכון, אבל בעבר האמריקאים היו שותפי הסחר המרכזיים שלהם. עם השנים, זאת אומרת, סין יש לה עוצמה כלכלית... שכדאי להזין לה, והשאלה היא פה מה המחיר שאתה רוצה שם. עכשיו, דיברנו על הפסגות. פסגות ואולימפיאדה. אולימפיאדת החורף. אולימפיאדת החורף, לפני אולימפיאדת החורף, הדרום קוראנים ביקשו יפה מהצפון קוראנים לבוא לאולימפיאדה. אמרו, תבואו לאולימפיאדה, זה יראה שינוי, יראה מגמה חיובית בין שתי הקוראות, והצפון קוראנים במשך זמן רב לא הגיבו, לא היו מוכנים. נקודת השינוי היה כאשר קים ג'ונג און השיג את היעד המרכזי שלו, שזה טיל בין יבשתי שמגיע לארצות הברית. אז הוא אמר...
מתי הוא השיג את זה?
הניסוי האחרון היה בנובמבר 2017, ובנאום לאומה בינואר 2018 הוא אמר, אני בא לקוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית, לאולימפיאדה. עד אז הוא לא דיבר על זה, הוא לא נתן הסכמה, הגיע ליעד, עכשיו הוא בנו, הוא אמר, אנחנו מדינה גרעינית, לא משנה מה אתם תגידו, אנחנו מוכנים עכשיו למסע המתן, אנחנו נבוא לאולימפיאדה. עכשיו, האולימפיאדה מבחינת הדרום קוראנים, זה היה וניו, היה מקום לנהל מסע המתן. זה היה, יש מי שאומר שזה נקרא דיפלומטיית הלוויות. אתה, ולא במובן השלילי, אלא במובן החיובי, אתה מגיע להלוויה לדוגמה, ואתה פוגש אנשים שלא היית פוגש אותם במקום אחר. Okay. עכשיו לא נעים לך ב...
נשמע כמו בדיחה על שטייטל.
אבל תסתכל על הלוויה של המלך חוסיין. הלוויה של המלך חוסיין לפני הרבה שנים, מלך הירדן, האבא של המלך האחרי, עמדו אחד ליד השני, ישראלים, סורים, מצרים, ראשי ארגוני טרור, ואז אתה יכול לנהל מסע מתן. עכשיו, זו נקרא דיפלומטית ההלוויות. אתה בא, אם אנחנו כבר נמצאים, בוא ננהל מסע, נדבר.
בוא נסיון לדיפלומטיות אולימפיאדות.
כן, דיפלומטיות אולימפיאדות. מי שהתחיל בזה ראשון זה היו אמריקאים מול הסינים, קראו לזה דיפלומטיה פינג פונג. אתה נבחר את הפינג פונג של ארצות הברית, בא לשחק בסין, ובמקרה הצטרף אליה דיפלומט שניהל את המסע ומתן כדי לפתוח את הדלת לקראת שיפור היחסים. אז מבחינת הדרום קוריאנים, היה חשוב להם שהצפון קוריאנים יבואו לאולימפיאדה. והם היו מוכנים ללכת את האקסטרה מייל, כולל לשלם לצפון קוריאנים, מה עלות המשלחת, כל מי שראה, היה שם את הנבחרת המעודדות הצפון קוריאניות, שהיה מאוד מפחיד, כי הם היו מאוד מסונכרנות. נכון, אבל מסביבם היו כל מיני קומיסרים שדאגו שלא יקרה שום דבר. עכשיו, מבחינתו של קים ג'ונג און, זה קלאסי. הוא אומר, אני עד עכשיו פיתחתי את הנשק הגרעיני, אני מעצמה גרעינית, עכשיו אני עושה שינוי פאזה, דיפלומטית החיוכים. אני רוצה להציג לעולם שאני נחמד. והוא שלח את אחותו שתראה נחמד, בניגוד אליו, אחר כך הוא שיפר את הנושא הזה. רק בסוגריים, קרבת משפחה זה לא הבטחה לאריכות ימים, אם אתה זוכר או לא, את הדוד שלו הוא הוציא להורג, את אחים במחצה הוא הוציא להורג במלזיה, דווקא משהו יצירתי, מריחת חומר לחימה כימי וחיסולו. אז קרוב משפחה, אם קים ג'ונג און יחוש שאחד מקרובי המשפחה שלו מסומן כיורש העתידי, הוא פשוט יעשה כפד ראשו. אז הוא שלח לאולימפיאדה, הדרום קוריאנים, המנהיג הנשיא קוריאה הדרומית מון ג'יין, היה מוכן לעשות הכל. להציג פסדה כלפי העולם, שהנה קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית משלבות יד והכל יפה.
החזיקו ידיים, היו תמונות.
הכל, מאחורת הוא הצטלם, הוא חייך. עשו אפילו נבחרת הוקי קרח נשים, משותפת, כדי שיוכלו להפסיד. אבל להציג לכולם פסדה, שהנה אנחנו מדינה אחת, בדרום קוריאה ביקורת על הנשיא, אמרו למה אנחנו צריכים נבחרת משותפת, בשביל מה להפסיד? כנראה בחרו במקצוע שהכי פחות מוצלחים, אבל תומכת לא מסתור אישות, היו חיוכים, היו מפגשים, האחות נתנה הזמנה לנשיא קוריאה הדרומית לבוא לבקר בצפון, הנשיא שלח נציגות רשמית לקוריאה הצפונית, והסכימו על הפסגה שבין מון ג'יין לקים ג'ונג און. עכשיו, כל המפגשים האלה תועדו בצורה כזו של האות, הנה מגיע עידן חדש. יש מי שרואה בזה עידן חדש, יש מי שיותר סקפטיים, טוענים שזה כל הצגה. עכשיו, הפסגה שהייתה בין מנהיג קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית, באזור פנמונג'ון זה המקום היחיד שבו אין גבול, אין גדר. זה אזור שבו יש בקטות כחולות, שבאמצע יש קו, ואתה יכול לסרק מה שקרה ים יבשה. אני בקוריאה הצפונית, אבל יש חשש כל פעם שמישהו יערוק לצפון או מישהו יערוק לדרום, ויש שם שמירה. אבל זה בעיקר פסדה לתיירים. באים תיירים, יוצאים חיילים לשני הצדדים, עושים אוהה, וזה נראה מרשים. אם אתה מתקרב, לדוגמה, מה שכולם ראו את מנהיג קוריאה הצפונית חוצה את הקו בבטון, ונשיא קוריאה הדרומית חוצה את הגבול לצד השני,
את קו בטון. נכון, אלה היו התמונות שיצאו.
נכון, זה מדהים, אבל אם אתה בבטון תיאר ואתה מתקרב לנקודה הזו, ישר קופצים עליך חיילים ולא מאפשרים לך להתקרב לנושא.
הזכרת את נשיא ארצות הברית טראמפ בהתחלה, אבל לא דיברנו עליו מאז. איפה הוא
בכל אוקיי. הבלגן? נשיא ארצות הברית, יש לו, הוא איש עסקים. זאת אומרת, הוא למד מנהל עסקים, או שהוא מלמד מנהל עסקים, מוצלח או לא מוצלח, אפשר להתווכח על זה. יש לו תפיסה, יש בזה יתרון, יש בזה חיסרון. אני אתן דוגמה של אולי יתרון מסוים. בעקבות הפסגה, בעקבות כל הפסגה הזו של קוריאה הצפונית, שני מנהיגי שתי הקוריאות, הפסגה עוצבה בצורה כזו שיש כל הסמלים, היינו עץ ישקו עץ שני, שבין איקס שנים, שהוא מסמל את החלוקה בין שתי הקוריאות, עשו כל מיני, תהילו באזור, ביחד, יד ביד, רומנטיקה מרגשת, מינימום דרמה קוריאנית, במובן הטוב של המילה. עיצבו הכל שיהיה בו מלא, מלא סממנים של, של ייחוד. עכשיו, דוגמה לטראמפ לעומת האחרים. אם אתה משווה את טראמפ לעומת אובמה, לעומת קלינטון או אפילו ג'ורג' בוש, הצפון קוריאנים שלחו הזמנה דרך הדרום קוריאנים, באמצעות הדרום קוריאנים, לנשיא ארצות הברית, בוא תיפגש עם מנהיגנו הדגול. אם זה היה קלינטון, או זה היה בוש, או אפילו אובמה, היו עושים, בוא נתייעץ עם היועצים המומחים לאסיה, שטראמפ עדיין לא מינה אותם. לדוגמה, טראמפ נמצא בתפקיד כ-13 חודשים, אם אני טועה, עדיין אין שגריר אמריקאי בקוריאה הדרומית, וזה מקרין בעייתיות מסוימת. עכשיו, אותם נשיאים, אם היו מקבלים את ההזמנה, ניתן להעריך שאומרים, תשמע, אתה רוצה לפגש איתנו? קודם כל, ששר ההגנה, ששר החוץ, שסגן נשיא ארצות הברית ייפגש, כי לפגש איתנו זה הדובדבן שבעוגה. ולפגש איתנו אתה צריך מה שקרה, to deliver. ומה שקרה פה זה טראמפ אומר, אני איש עסקים, אני אפגש איתו.
אני בא.
אני בא. אחרי שאמרתי שלי יש כפתור גדול יותר מאשר קים ג'ונג און, אחרי שקראתי לו רוקטמן, יאללה, אני אעשה איתו עסקים. אני איש, כאיש עסקים אלי איש עסקים, אני אעשה פה ביזנס. ופה יש בעיה מסוימת, שיש לנו ב-12 ליוני אמורה להיות הפסגה, אם תהיה או לא תהיה, ויש על זה ויכוח בנושא הזה. פסגה או מפגש, השאלה היא מתי יכול לעשות פסגה ולפתור צ'יק צ'ק את הנושא הזה. זה נושא מורכב.
מה זה הנושא הזה? מה הם רוצים לפתור
בפסגה? מבחינתו של טראמפ, הוא אומר, אני נכנס לחדר, הוא אמר, אני נכנס לחדר, אם קים ג'ונג און עושה לי בעיות, אני עוזב את החדר. עכשיו, זו תפיסה של מנהל עסקים, טקטיקות של מנהל עסקים. עכשיו, הוא רוצה לפתור את הנושא הגרעיני, זאת אומרת, מבחינתו, הבעיה שהוא מציג את זה, ופה הבעיה, האם באמת ניתן לפתור את הנושא הזה בצ'יק צ'אק? זאת אומרת, לפתור את נושא הגרעין, לפתור את הנושא הטילים, לפתור את זכויות האדם, לפתור עוד כמה דברים, זכויות האדם פחות, כי פחות מתעסקים זה, אבל ניקח לדוגמה את נושא הטילים. נושא הטילים, מה שמטריד ארצות הברית זה הטילים הבין יבשתיים. באים היפנים ואומרים, אותנו מטריד,
כן,
אותנו מטריד הטילים הקצרי טווח וטווח בינוני. עכשיו, בכדי למנוע את לא אמבוש אלא וטו יפני, הדרום קוריאנים שלחו משלחת ליפן, לסין ולמדינות נוספות ולארצות הברית, על מנת לאפשר שהפסגה תתרחש ושהיפנים לא ימנעו את זה. עכשיו, היפנים גם נסעו לארצות הברית. שינזו אבה, ראש ממשלת יפן, נסע כמה פעמים, שוחח כמה פעמים עם טראמפ, כדי להבטיח שלא יקרה מצב שבו
הם נשארים מחוץ לעסקה.
העסקה הזו, א', שהם רוצים להיות חלק מהעסקה, הם מודעים שהם לא יהיו בפסגה, אבל הם רוצים למנוע מצב של דוגמה אמריקאים, יגידו, טוב, אז תוותרו לנו על חלק מהנשק הגרעיני וחלק מהטילים. הבעיה היא,
האם הייתה פסגה אי פעם של נשיא אמריקאי ו...
לא. לא נשיאים קוריאני? היו שני נשיאים לשעבר נסעו לקוריאה הצפונית. הראשון היה ג'ימי קרטר, כשקלינטון היה בשלטון, כאשר היה חשש לאימות בין קוריאה הצפונית לארצות הברית בנושא הגרעין. הוא הוזמן, ואז הוא מימש את ההזמנה, נסע, והיה בין הגורמים להסכם המסגרת שהיה אחר כך. הפעם הבאה שהגיע נשיא ארצות הברית, זה היה הנשיא קלינטון, שבתקופת אובמה,
אבל גם כנשיא לשעבר.
גם כנשיא לשעבר. עכשיו הוא בא לשחרר שתי אמריקאיות שישבו בכלא, פה זה יהיה הפסגה הראשונה שנשיא ארצות, נשיא מכהן, ייפגש עם מנהיג קוריאה הצפונית. מבחינתו של מנהיג, הוא השיג את המטרה. הוא הולך להיפגש עם, כשווה עם נשיא ארצות הברית.
אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום. למה אנחנו יכולים לצפות בעתיד פה?
רק עוד שכחת את ישראל. אנחנו הכי חשובים.
בסוף זה פודקאסט על ישראל.
כן, כן. לא, מה שישראל מוטרדת, פחות זה נשמע, בחדשות, שיפור היחסים בין קוריאה הדרומית לקוריאה הצפונית. הגעה להסכמה כלשהי. שוב, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמריקאים אומרים על הטילים ארוכי טווח ונשק גרעיני, מה שישראל אמורה להיות מוטרדת, זה האם יטפלו בנושא של תפוצת טילים. תפוצת טילים ותפוצת נשק גרעיני. האם יהיה תקופת מעבר והאם יהיה פיקוח על הנושא הזה. אם המפגש ייכשל ויפעלו סנקציות קשות כמו שאמריקאים הבטיחו, מה שיקרה זה שהצפון קוריאנים יגבירו את הייצוא שלהם של נשק, איזה נשק שהם רוצים, טכנולוגיות לכל מי שרוצה, במקרה הזה בעיקר המזרח התיכון. והמזרח התיכון יהיה מוכן לקנות, וכדי להכניס מקור של מטבע זר, הצפון קוריאני אפילו יוריד במחירים. אז זה אמור להטריד את ישראל בנושא הזה. אם הפסגה תצליח והכל יהיה טוב ויפה, עדיין נשאלת השאלה, האם האמריקאים השקיעו מאמץ במניעת פרוליפרציה, זאת אומרת, במניעת תפוצת נשק גרעיני. ואנחנו ראינו שהצפון קוריאנים מסייעים לסורים, לאיראנים, יש שיתוף פעולה בנושא הטילים, בנושא הגרעין. ב-2007 הפצצנו את הכור שנבנה בסוריה על ידי הצפון קוריאנים בדיר אל אזור. חודש אחרי שהופצץ הכור, נשיא קוריאה הדרומית נפגש עם מנהיג קוריאה הצפונית. זאת אומרת, היית יכול לצפות שיגידו, תשמע, נתפסתם עם המכנסיים למטה, אנחנו לא ניפגש אתכם, אבל למרות זאת הם נפגשו. אז מה פה המסר? עכשיו לשאלתך, מה צפוי לנו? כרגע יש לנו חילופי מעלומות מילוליות בין קוריאה הצפונית לבין ארצות הברית. עד ה...
שמנהלת בעיקר בטוויטר.
בטוויטר, יש גם הצהרות, הצהרות לוחמניות של הצפון קוריאנים. ברשתות החברתיות מצאו את השם, ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של הנשיא, שאומרים, הוא מציג קו נוקשה יותר כלפי הצפון קוריאנים. נשאלת השאלה, האם אפשר לפתור את כל הסוגיות שבוש רוצה, שאובמה רוצה, בפסגה אחת.
טראמפ רוצה,
כן. והתשובה היא, אי אפשר לפתור את זה בפסגה אחת. תהליך ההסכם עם איראן, לא משנה שאמריקאים יצאו ממנו אחר כך, היה תהליך ארוך של כמה חודשים. זה מחייב דיאלוג ארוך. זאת אומרת, אי אפשר לראות את זה כזבנג וגמרנו. במילים אחרות, להגיד, אנחנו נעשה את הפסגה, נסגור הכל והכל יהיה מוסכם.
טוב, בוא נקווה, הופתענו בעבר, אולי נופתע...
לא, אין בעיה, אבל זה עדיין ידרוש מאיתנו, ידרוש מהם. יש לראות את זה כתהליך, לא כמפגש אחד, אלא תחילתו של ידידות מופלאה עם עליות ומורדות, שבסופו יביא לכך שאולי יהיה לנו פחות מתיחות בחצי האי קוריאה.
נקווה, בעזרת השם. בסדר גמור, נסתפק בזה. דוקטור לבקוביץ, תודה רבה רבה.
בשמחה.
שדיברת איתנו היום. אנחנו מדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון בנושא ישראל אסיה. פודקאסט משודר בשיתוף ACIL ובית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית. אנחנו פה כל שבוע. תודה רבה. להתראות.